עכשיו בכל חי. מוצש חי. עם מנחם טוקר.
אנחנו בשעה השנייה שמוצש חי, מוצש ווקלי. הפעם רעיונות עם זמרים שנפטרו. הנה רבן ציון שנקר, שהוא הזמר הראשון של המוזיקה החסידית. רבן ציון שנקר ברעיון רדיו אחרון בחייו.
ועכשיו, כפי שהבטחו לכם מאזיני רדיו קול חי, מוצש חי, אנחנו כאן ברעיון יוצא דופן, בלעדי ומיוחד, עם הזמר הראשון במוזיקה החסידית מאז מעולם. הלו, הרב בן ציון שנקר, שמגיע לאולפן שלנו, רעיון אולפן ראשון, רבן ציון שנקר, אגיד תבוך.
אגיד תבוך.
מה שלומך?
שבוע טוב.
שבוע טוב, איזה זכות שבאת לאולפן שלנו, באמת כבוד וזכות שלנו, תודה רבה.
תודה רבה.
מה שלומך, רבן ציון?
ברוך השם.
הכל בסדר?
הכל בסדר. I can't say that truly I don't hold the said. I mean, I have my problems. After all, I'm not a youngster anymore, so we can expect it. But Baruch Hashem, I managed to do things. I managed to work in music. I managed to do things I love to do.
What do you do in music today?
I'm composing, and I'm collecting all my compositions. I have them all computerized. And I'm actually involved even in a little, starting to do a little bit of recording, actually.
Really?
Yeah.
Of what?
An album of my own melodies of the last couple of years.
Wow, new?
Together with Andy Statman.
New songs? New?
Well, new songs I never recorded. I mean, they're not new. I mean, I made them, let's say, 10 years ago, 9 years ago.
הרב ציון שנקר אומר, I'm just translate, okay? הרב שנקר אומר ש... ביחס לגיל שהוא מרגיש טוב, אבל יש לו את הבעיות שלו. הוא אומר שעכשיו הוא יושב לאחרונה, הוא באמת מלחין שירים, והוא גם מכניס את כל השירים שלו על גבי מחשב, ככה שיהיה מסודר. ואפילו מגלה פה סקופ, בן ציון שנקר, עומד לצאת עם אלבום בקרוב, עם לחנים שלא התפרסמו מעולם. וואו, what is it? It will be a brand new album?
It'll be a brand new album, yes.
לא יאומן, מדהים. מתי היה הפעם
האחרונה? Hopefully, we just stopped working on it.
הוא התחיל לעבוד על זה, הוא אומר בקווה. מתי היה האלבום האחרון שהוצאת?
At least 15 years ago.
לפני 15 שנה. אז מה קרה? מתגעגע? ימסת? למה דווקא עכשיו נזכרת?
I definitely, of course, I missed the fact that I have so many melodies I composed in the last years that have never been recorded. It's a shame that it does not get into, but that the public doesn't know it and it doesn't even know about it. I can't say it's completely not recorded because I've been doing like Kumsitzen twice a year and Cholamoid Pesach and Sukkot and we get, and these things are recorded, but they're not commercially recorded, not
מסחרי. הוא מקליט פעמיים בשנה בכל המועד, הוא עושה באמת קומזיץ ומקליט, אבל זה לא משהו מקצועי, ועכשיו זה באמת הולך להיות מקצועי. רבותיי, סקופ ענק, הרב בן ציון שנקר עומד לצאת באלבום, וזה מדהים. הרב בן ציון שנקר, ברשותך, בואו נתחיל מההתחלה. הלחן הכי מפורסם שלך היה אש אסחייל ומזמור לדוד. זה השניים הכי מפורסמים שלך.
כן.
תספר לי מתי הלחנת אותם.
Mizmor LeDavid, I'll say it.
Yeah, in English, I'll translate it, okay.
Yeah, was actually composed in 1946. I was a tourist in Palestine at that time, before Israel came into being. We made a trip together with my father in the summer of 1946. And... my father had a brother in Haifa who he wanted to visit. Of course, he wanted to see Eretz Yisrael. He hadn't seen his brother since he left for America in 1921. And this brother made Aliyah in 1935 from Lublin in Poland. And of course, he wanted to see his brother. It's one thing. It was after the war. As I was staying at my uncle's home in Haifa, one Shabbat, and for some reason, what I did not go to shul. That I was not feeling up to it, so I didn't go for mincha or for shalosh shudas, and I stayed home to eat shalosh shudas in the house. And as I was singing Zmiras, I got to Mizmor David, and I started singing a new composition which was just coming into my head. It was still Shabbos, and I was afraid that I may forget it. So I kept on repeating it and repeating it until I was able to see it on the in my mind on the music staff. And so as soon as Shabbos was over and I made Havdalah, the first thing that I wrote it down. And that, I never dreamt that at that time that this same Mizmor David is someday going to become such a popular enigma. But it's interesting that it did. It took off even as I was in Israel. I was in Israel, Palestine at that time, for about 3 months. I left it actually in the winter. I came there in the end of the summer, and I left it like just before Hanukkah. So I knew I sang it in the Poal Gudi Sichon and Haifa. I davened there. And they picked it up immediately, and then it started spreading in Eretz Yisrael itself. It started spreading, even as I was there. And then when I came back to America, I was told that there's a new song that they're singing, Mizmor David.
הרב ציון שקר מספר על איך הוא הלחין את מזמור לדוד. זה היה בשנות ה-40, תחילת שנות ה-40, לפני יותר מ-70 שנה. הוא היה בפלסטינה, זה היה לפני שזה המדינה קמה. והוא שבת אחת לא הלך לבית כנסת, והוא משום מה הוא לא הרגיש טוב, נתקל במילים מזמור לדוד, והוא הלחין את זה תוך כדי התפילה, והוא לא חשב שהוא יזכור את זה, אז הוא פשוט שר את זה כל השבת לעצמו, ואז זה תפס, הוא היה חזן באיזה מקום, וזה תפס, וכולם שרו את השיר הזה, ועד כדי כך זה הפך להיות להיט, בלי שהוא הקליט את זה, שכשהוא הגיע לחזרה לארצות הברית, אז בשנת ה-40, אמרו לו כאן בארצות הברית ש... יש איזה להיט גדול שחדש שיצא מזמור דוד שכדאי להכיר את זה. בעצם זה היה השיר שלו, של רבן ציון שנקר האגדי, שיושב איתנו כאן ברעיון יוצא דופן באולפן, ואנחנו נשמע עכשיו את אולי באמת אחד מנכסי צאן הברזל הגדולים של המוזיקה, מזמור לדוד.
מזמור לדוד אשר אלוהים לא יחסור מהילאי סדש Yeah.
Hashem le'oid et yomim ta'arot lefonai shumchon ta'arot lefonai shumchon la'ana maroi lefonai shumchon
רבי בן ציון שנקר איתנו כאן ברעיון יוצא מהכלל, יוצא דופן. רבי בן ציון, בזמן השיר אמרת לי שיש לך סיפור.
כן.
מה קרה?
My wife, she passed away about a half year ago. She had needed an aid, a goyish aid, a colored ozeret.
Okay.
And when she came to work for us, she didn't know who that I composed music. I mean, she came to work for my wife, and when I was in Israel the last time, this 1987, they had a tribute. Majlis made a tribute, like Erev Hokara.
Yeah.
And the first Nigun that people started singing before we even started was the Mizmor LaDavid. So I was sitting by a piano, and I played the piano and sang along with them. So that was, it was all recorded. They had the whole evening was recorded, and I received a copy of it in the mail that same day. And I went into the room where my wife was lying, and I put it on the machine there. And first thing that came up was Mizmor LaDavid, and this aide standing nearby, she says, "I know that song."
Wow.
A colored woman. So I look at her, I say, "You know that song?" And she starts singing along. It wasn't that where she just said so. She starts singing along. I said, I couldn't believe what I was hearing. So when we put it off, I said, "Tell me, how do you know that song?" Well, she says, "I worked with somebody before, was a doctor, and they had a record of somebody singing that song, and I used to listen to it. So I asked them, I wanted to buy that record. So they took me to the store to buy it, and I have it in my house."
Wow.
So I said, "Claudette, do you realize that I'm the composer of that song?" She looks at me as if I was out of my mind or something. She says,
רבי ציון שקר מספר לנו על העובדה שאשתו שנפטרה לפני כחצי שנה הייתה צריכה לפני הרבה שנים עוזרת, והביאו איזה עוזרת גויה ששמעה את השיר מזמור לדוד ברקע שם בבית, והיא לא חלמה שרבי ציון שקר המעסיק שלה הוא זה שלחים את זה. אישה שחורה, כושית, ככה כמו שאומרים, לא יהודיה. אז רבי ציון שקר אמר לנו, "מאיפה אתה מכירה את השיר הזה?" אז היא אמרה שהיא הייתה איזה רופא, והשמיעו את זה שם ברקע, והיא חיפשה, והיא אמרה שהיא אוהבת את השיר הזה, הלכו לאיזה חנות וקנו את הדיסק, ושם היה את השיר, והיא באמת התקשרה אחר כך לוודא שבאמת מדובר באותו רבי ציון שנקר, ואמרו לה, כן, זה שנקר, זה השיר הזה. רבי ציון שנקר איתנו, רבותיי, ברעיון יום מיוחד איתי כאן במוצ"ש חי, אני מנחם טוקר, ואני רוצה לדבר, רבי ציון, לפני שנדבר על הקריירה שלך, לדבר על השיר איש עץ חי, השיר הבא שנשמע עכשיו, שכל ליל שבת, כל עם ישראל, כולם שרים את השיר הזה, ואתה הלחנת את זה. מתי הלחנת את זה?
I believe it's in 1953. I was married in 1950 actually, and I never sang Eish es Chayil in the house, because we had no nigun for it. My father did not sing it either. We didn't know any nigun for it. And after I was married, I appreciated my wife very much. She was an Eish es Chayil talker, and that was the reason that I composed the song. And it really was not composed in one time. It like came in stages. I started singing by the table. I don't know when the melody finally was finished. It must have been like a few weeks after I started it. And when I sing, my wife just enjoyed it very much, of course, and she knew that it was in her appreciation of that I composed it. And I realized then I actually just put it on record in 1960, about 7 years after I composed it. That was the first time that I had the record of my own melodies that I had accumulated up to that point. I had the Mizmul David and the H.S. Chayil on the same recording. So that's when I... and it took off immediately. We became very, very popular.
H.S. Chayil, הוא הלחין, הוא אומר שבן ציון שנקר, שאבא שלו, זכרו לברכה, לא היה שר את השיר הזה, לא הייתה מנגינה על אשת חייל, היו פשוט קוראים את זה בליל שבת, וכשהוא התחתן, באמת הוא הרגיש שהוא זכה באשת חייל, אז הוא הלחין את השיר אשת חייל, ממש בכמה מדרגות, בכמה סצנות, זה קרה כמה פעמים, עד שאחרי באמת כמה שבועות השיר הזה הושלם, והוא יצא החוצה יחד עם מזמור לדוד באותו דיסק, והפך להיות להיט גדול. I'm sure you got loads of stories of people about that song that everyone sings at on Shabbos table.
I get, well, one thing that I can say that when I walk in the street sometimes during the summer or where people have the windows open. Now today it's more my day where it has an air conditioner. Mm-hmm. But there was a time when people didn't have air conditioners. So whenever I used to walk home from shul on Friday night, I used to hear coming from all different houses. That itself was a... but I have one little story I can tell you. I was in Eretz Yisrael, in Israel. This goes back probably about 35 years or so. I was staying at the Plaza Hotel for Shabbos together with my brother and sister-in-law. Both are not here anymore, Alei Hashalom, Alei Hashalom. And the plaza that night was so full that we could not get a seat to sit down even.
Wow.
So we were standing on the side waiting for the maitre d' to come over to us, and nobody shows up. And all of a sudden, in a corner, we have people singing Eish Yisra Yimitza. And then, like after about a minute or two, one guy points his finger towards me and says something to the people at the table. And then the maitre d' happened to be around that table. He called him over and says, "Come here." He says, "You see the guy standing over there? He composed this song." So the maitre immediately came over to and got us a table within minutes. We were sitting
there. But Tzion Sheker נזכר בערגה גם בליל שבת, לילות שבת בקיץ כאן בארצות הברית, שהוא היה חוזר בבית כנסת ושומע בכל החלונות הפתוחים עוד לפני עידן המזגן שאנשים היו שרים את אשת חיל, וזה היה עוד נחת רוח. הוא גם זוכר שבשבת אחד בפלאז'ה הוא היה עם אחיו וגיסתו עליהם השלום בירושלים, והם שרו את אשת חייל, ובאמת כל המלון התחיל לשיר את אשת חייל לאחר שזיהו שמדובר ברב ציון שנקר עצמו יושב, האיש שהלחין את היצירה באשת חייל.
אשת חייל נמצא ולא חויק מפנים מכלו אותך בולב בלו ושולו לו Show מחפה אותו כפוף הולך כפו פורסו ליוני ויום לא הופי לחוש לא רואה ויום לא יסירו ויסו משולג כי חפה ויסו לא מושוני ארבעי מוססונו שש ועמו ונבושו נוידון בשיורים בעלו בשירתו עירים זקני יורץ סוני נוססו עתים וכויר בחגויר ליוין אחרוין פיו פוסחו לחוכמו וסויר לסתסת
רבי ציון שנקר איתנו כאן ברעיון מיוחד מוצ"ש חי, רעיון בלעדי עם האיש והגדה, הזמר הראשון במוזיקה החסידית. רבי ציון, a lot of responsibility, הרבה אחריות, אתה הזמר הראשון עוד לפני רב שלמה קרליבך.
כן,
איך נהיים זמרים? איך עשית את זה? הרי אתה עשית מהפכה אדירה. עד אז היו רק חזנים וחסידויות. איך מתחילים? How do you begin? How do you become a singer? It's a new profession by the Jewish. מקצוע חדש ממש עשית.
You're asking a very good question, really. I'll give you a little background. We had a shtibel, an emergency shtibel in Crown Heights. Yeah, Crown Heights section, I'm sure you know.
Adam Stiebel Shel Moses with Crown Heights.
Yeah. And I used to be where we used to have Shalom Shudas there. We had people used to come from all over to listen to the songs there. And there were two people I used to sit in the side. They're not Chassidish, of course. They looked more like very modern people. Every Shabbos they would come. And I didn't know who they were. One Matzor Shabbos after Maariv, they come over to me and they introduce themselves, give me their names. Actually, one was living on the same block that I was living, but I never knew him before. And he says, you know, we come here every week, as you probably have seen, and we enjoy the songs you sing. And why don't you put out a record of some of that stuff? This is 1956, you remember?
Mm-hmm.
So I said, put out a record. I mean, how do you put out a record? Mm-hmm. I have no idea what you're supposed to do. He says, so happens that I am very much involved in that. I've done a few records already. Chazonish Records. You may have heard the name. His name was Stambler.
Okay.
Yeah. And he says, if you would want to put out a record, I can help you very much. I can produce it for you. I kind of couldn't imagine that I can do it, and we just let the conversation go. But he kept on repeating the conversation almost every Motzei Shabbos until finally I said, well, how do you go about it? He says, get together a group of your own people over here. You have your people that can sing. Get together and rehearse with them songs that you would like to record. And as soon as you're ready to go to a studio, well, I'll guide you in every way. I will, until the record will be finished. So we started that. We got together every Motzei Shabbos. We got together sometimes in my house, sometimes in other people. We had a piano. He got us a pianist at the time, mm-hmm. a young fellow.
Well, let me just translate. Rav Ziv Shenker אומר שבאמת שני אנשים פגשו אותו בשטיבלך במוז'יס, בקראון הייטס לפני 1956, ואמרו לו, תשמע, אתה שר כל כך יפה, תוציא דיסק, תוציא תקליט. הוא אמר, מה עושים? איך מוצאים תקליט? ואז באמת כל מוצאי שבת הם שרו והם השיגו פיאנו, ולאט לאט הקליטו את התקליט הראשון במוזיקה החסידית ב-1956.
And this Amavdil was on that recording.
Amavdil.
That was the one... The only one of my own nigunim. Everything else was mojits.
כל שאר הניגונים היו של מוג'יץ, אבל הניגון היחיד היה המבדיל. אנחנו שומעים את זה ברקע עכשיו, המבדיל, we hear it in the background. אני רוצה לעבור ולשמוע את התגובות. What did people say then when the first disc tape came out? מה התגובות של אנשים?
It was an LP, it was not a, it was a 10-inch LP.
Patiphone, no? Was a...
I had a Patiphone.
A record, yeah.
A record player.
זה היה פטיפון, מה אנשים הגיבו, מה אמרו על זה?
We had very good feedback. People that, it was the first time they heard an authentic Chassidish Nigunim, you know, they never knew that such things existed. When we started off, you know, it's interesting, you're afraid to go into it as a big business, you print 500.
Yeah.
These 500 were actually not even sold in the stores. They would privately, they people just heard about and they came to
see 500 עותקים אפילו לא נמכרו בחנויות, אנשים שמעו את זה וקנו את זה, ואנשים היו בפידבק טוב, אנשים אמרו וואו, יש מוזיקה חסידית אפשר לשמוע בבית.
All of a sudden we see that there's such a big interest in it.
פתאום יש התעניינות.
They started printing more and more and then went to the stores and
ואז הדפיסו עוד ועוד וזה נכנס לחנויות.
כן,
זה מדהים, זה היה באמת מהפכה. ומאז, ואז כולם הגיעו, ואז קרליבך התחיל.
קרלבך came 2 years later.
שנתיים אחרי, והייתם חברים טובים, נכון?
כן, כן, כן.
אז איך הוא נכנס לתחום הזה של... How did he asked you for advice?
No, the truth about this, that I really was not aware that he's working on a record even. He kept a little secret a little while.
קרליבך שמר את זה בסוד, הוא אפילו לא גילה לחברה אותו שמוציא אלבום.
Yeah, I first found out come out when it actually came out.
הוא גילה את זה כשזה היה בחניות. אבל זה היה בעקבותך? It was because you brought it to see
that I can't say. I mean, he probably realized that he has material that people are interested in.
הוא לא יכול להגיד שזה בגללו, אנשים נהנו מהחומר של קרליבך. עובדה היא, וזו עובדה חד משמעית, שהדיסק הראשון, האלבום הראשון שיצא אי פעם במוזיקה החסידית, זה אלבום של הרב בן ציון שנקר. אתה היית מקורב מאוד לחסידות מוז'יץ, לאדמורים של מוז'יץ,
כן.
נכון? תספר לנו קצת על הקרבה הזאת. Tell us about a little bit. A little bit about
it. A little bit. I'll give you how it all started, actually.
Yeah.
The Moj'itz Rebbe, Reb Shol, yeah, arrived in America in 1941. He was a refugee.
Reb Shol נחת באמריקה ב-1941.
He was known as a composer and a singer and a Bart Filler. And the first Friday night that he filled Tish in Williamsburg, I together with members of the Shtibel that we davened in that time, the Chassidus Shtibel, in Betzer Stuyvesant, we all walked down to the Tish. And it was a packed olam over there. And I listened to some of his nigunim, and I saw that this something that's unusual. I mean, I've never heard it. Actually, there were nigunim that I knew already that were his, actually, that we would used to sing in the shtibel, but they used to come from Europe.
Okay.
So that was my first exposure to Moj'itz. About 2 or 3 months later, he was invited to our area, but we lived a little further away. And he had a Tisha Friday night and Shabbos morning. Shabbos morning, after davening, when we went up to Sefer Shabbos, he invited my father to come for the meal.
Yeah.
He was staying across from the shul that we davening. And my father went there and told us, my brother and myself, to go home, make Kiddush for my mother, and then come back. After we finished the meal, we should come back over here. When I came back Shabbos morning, I sat down on the sofa on the back of the Rebbe, and I found a sefer written by a fellow named Yeshuvi, an Israeli, a Palestinian, and it's called L'Chassidim Mizmor. L'Chassidim Mizmor had little biographies of all the Rebbeim that were composers of music. They had the Baba, they had Jigavel. I mean, people that people knew that they are composers, and they had the Moj'itz also. Mm-hmm. Seems the Dachsanai must have had this book. He was a Moj'itz, and he had it laying right near his sofa. I took a look at this book, and there was musical notations there. I was all 15 years old at that time, and I already had studied. I was studying music, and I learned how to read, I learned how to write. So I took this book, and as I was looking at it, I started singing to myself the Nigunim that I saw. The Rebbe picked it up and turned around, looked at me. So I was a little, very short also. I looked very young. I didn't even look like 15 years even. So he says, "Kennst line noten? You know how to read notes?" I said, "Yeah, bissel." So he said, long hair. I should keep on doing it. He was so, he became so enthused that a little fellow like that, he can read his songs. So then he asked me to sing a song. I was shaking like a leaf, you know, I was nervous. And I started singing one of his songs for Shir HaMaalot.
How did it go?
Actually, it's a song that I later recorded. What happened here, I was very nervous, so I started a little slow, and then I kept on going faster and faster, like, you know. So when I finished, he said like this, "Anigen darf man singen, also wie nicht so wie a Bahn, wie a Train, choo 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 choo." Actually, as he said, "Da wie a Zeige, tick tock, tick tock." That was my first lesson I got.
היום רב סימן שנקר מספר פה בהרגה על הקשר שלו למוג'יץ, כשהרב רב שאול ממוג'יץ הגיע לארצות הברית, ואבא שלו עמד שם בבית כנסת. הרבי ממוז'יץ ניגש לאביו ואמר להם, בואו תאכלו פה אצלנו בשבת, ואז באמת היו שם כל מיני ניגוני מוז'יץ, והוא ראה ספר שלספר הזה קראו
לחסידים
מזמור. ספר באמת שמדובר, ספר מוזיקה שמראה על האדמו"רים ועל הרבנים מכל השנים, על הקשר שלהם למוזיקה, המלחינים, והוא גם היה בן 15 והוא למד מוזיקה לקרוא ותווים, ואז לאט לאט באמת משם התחילה הקריירה שלו, החיבור שלו למוז'יץ, וכשהרבי ממוז'יץ נתן לו באמת השיעור הראשון על קצב, וגם את הניגון הזה ששמעתם מרבי בן ציון שנקר. והיה לך עוד קשר עם עוד רבנים של מוז'יץ, עם עוד אדמו"רים?
כן, ממלא מקום. He had his son was became Rebbe after he was nifter.
הבן שלו נהיה רבי לאחר שהוא נפטר.
רבי שמואל אליהו in Tel Aviv.
כן.
So when he used to come there as a soldier, he was, and then after that, his son became Rebbe.
And then when Ben Shelo was, actually, three. So how many admorim you met? Three?
Four.
Four, yes. Four admorim Mojitz you met,
and he was. The admorim Mojitz now in Bnei Brak.
Also,
he was Malchin, also, yes.
אז אתה הלחנת אבל למוז'יץ, או שבעצם זה מוז'יץ שהלחינו? אתה היית, הפכת להיות מלחין של מוז'יץ? כי הלחנים שלך הם לחנים של רבי ציון שנקר, לא קשור למוז'יץ.
זה, יש לי, I have my own conversation. They consider it מוז'יץ also. The מוז'יץ חסידים, and even the רבים, consider it also מוז'יץ.
חסידים מוז'יץ מייחסים את הלחנים שלו גם אליהם. אבל יש לך גם לחנים, you also have compositions for the מוז'יץ.
Sure, there between the four rebbeim there are a few thousand nigunim.
כמה אלפי ניגונים? כמה ניגונים אתה הלחנת בסך הכל?
בסך הכל about 500.
500 לחנים שהרב בן ציון שנקר הלחין, ביניהם את השיר הבא שהוא שיר יוצא מהכלל, מנוחה ושמחה.
כן,
וליהודים גם, ליהודים היה, בוא נשמע את ליהודים. איך הולך? תעשה לי, תשאיר לי רגע את ליהודים.
ליהודים הישראל, יהודים הישראל, ליהודים הישראל, ושמחה וזוסה, ויקור ליהודים.
נייס.
כן, 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 תהיה לנו, כן, 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 תהיה לנו, כן.
I see you do it the right way, like the Rebbe told you. את הקצב הזה. ליהודים, אנחנו נשמע את זה כאן ברקע עכשיו. למה מוז'יץ נחשבת לחסידות מוזיקלית? Why does מוז'יץ, people think that מוז'יץ is a musical חסידות?
Well, let me tell you why. מוז'יץ, actually there were five Rebbeim in מוז'יץ. The one, Reb Shaul was the second one. His father was Reb Yisrael.
He was the first one?
He was the first one.
Yeah.
He died in 1921.
You knew, you didn't know. Oh, okay.
No, I couldn't.
Yeah, yeah.
He had masterful compositions. Some of them are just unbelievable. Sometimes it's hard to believe that a Rebbe who was not exposed to classical music could compose such kind of
nivanah. אומר שהיו חמישה אדמו"רי ממוז'יץ, הוא הכיר ארבעה, הראשון, הוא לא הכיר אותו, היה מלחין אדיר, וזה מדהים לחשוב כמה הוא היה מלחין מוזיקלי, למרות שהוא לא למד מוזיקה.
כן.
So he was the first one, and he brought Moses into music?
Well, no. It so happens that he was already the grandson of the Rebbe Cheskel of Kuzmir. And Rebbe Cheskel of Kuzmir himself, we don't know any of his nigunim, but what they said about him was that he wanted a new nigun every Shabbos. He had to have a new nigun.
Mm-hmm.
So we don't know whether he himself was the composer or he had people composing for him.
הוא היה הנכד של הרב מקוזמיר, ולא יודעים, כל ליל שבת היה לחן חדש, לא יודעים אם הוא הלחין, לא שמעו הפנטריכנים שלו, או אולי אנשים אחרים הלחינו, אבל זה עובדה.
Then his son was the father of Rabbi Yisrael, was Rabbi Shmuel Adiyol of Zvolin, was also a composer of music. So you see, the music came in, were in the genes.
בגנים.
Starting off from... two generations two rabbis before Rabbi Yisrael.
אפילו שני רבנים לפני
the first Majus Rebbe.
הם היו מהמלחינים, זאת אומרת בעצם זה בגנים שלהם, אומר כאן הרב בן ציון שקר. אנחנו ברעיון מיוחד עם הרב בן ציון שקר גם באולפן, וזה רעיון יוצא דופן ובלעדי ומיוחד ומרגש, עם הזמר הראשון שאי פעם יצא במוזיקה החסידית לפני כל זמר. אני רוצה לשאול אותך הרב בן ציון שקר, מה אתה חושב על המוזיקה החסידית של היום?
You're asking very...
אתה צוחק.
Provocative question.
שאלה פה. הוא אומר שאני שואל שאלה פרובוקטיבית. You can give us a provocative answer if you want.
The question is whether you can call it Hasidic music. That's a question.
וואו. אוקיי, הוא הנה אומר תשובה. השאלה אם בכלל אם אפשר להחשיב את זה למוזיקה חסידית.
I mean, I can't say it on everything. I mean, I wouldn't want to make a blanket statement. But there's many, many things there that really don't belong in that category, really.
He says that many of the songs that are in the world today are not considered music Hasidic. Does it hurt you in the first place? Does it hurt you?
It hurts me, yes. Sometimes I hear... The connecting some of the songs to the lyrics, to the words, it doesn't seem possible that anybody can think of that, how to interpret those words with that kind of music.
אומר מי בכלל יכול לחשוב, לפעמים הוא שומע איך שזה לחן, אומר מי בכלל יכול לחשוב ולחבר בין לחן עם כזו מוזיקה לכאלה מילים קדושות, לא מתאים. והתייעצו איתך במהלך השנים, people wanted your advice, or you told them, listen, you're going away from Jewish music, this is not Jewish music? Did you say something, or you were quiet?
I'm quiet about it, because it's not, I can't criticize about other people. It doesn't make any sense. People say that it's competition, or maybe I'm jealous. I don't want to do that, but if you're asking me a question, I'm giving you my candid answer.
הוא אומר שהוא אף פעם לא אמר את זה לאף אחד, נתן ביקורת, כי אנשים יגידו, אולי הוא מקנה, אבל מתחרה, אבל... זו הדעה הכנה שלו, שזה לא מתאים, אבל אולי, תחשוב, אולי ילדים, אולי נוער, שיותר מודרני, the more modern, במקום שילכו לשמוע מוזיקה אחרת, אז הם ישמעו מוזיקה יותר יהודית, אפילו שזה לא הסטייל של מוז'יץ ושל רבי ציון שקר. האם יש בזה?
I agree with you. I mean, I wish we can get the youth, especially the yeshiva people, boys that go to yeshivas, to listen to the authentic Hasidic music. But it's very difficult because...
No, but I'm saying maybe the modern music, it's good, even though it's modern, because if not, they go to listen to Goyish music.
It almost sounds like Goyish music anyway.
איזה תשובה גדולה, רבי ציון שקר אומר, עוד בכל מקרה זה נשמע מוזיקה גויית, זה אין הבדל בין זה, זה כבר ישמעו מוזיקה, זה אותו דבר. רבי ציון שקר, שנון מתמיד כאן איתנו ברעיון הזה. תן לי זמר אחד או שניים שאתה חושב במהלך הקריירה שלך, שאתה חושב שהם היו טובים. אהבת אותם, הם טובים, הם מיוחדים. נגע ללבך, זמר, או חסידות, או להקה, או מאבד, arranger, composer, whatever you think, give me a few names of people that you, אתה מעריך אותם.
I'll tell you, truth of the matter is this, I go back a generation before already, the present generation. So some of the people that are working now, I don't even have any personal relationship with. I mean, the people that I worked with at my day were the fellow by the name of Vladimir Chafetz was my first arranger. And then in Israel, I worked with Yisroel Lam.
Yisroel Lam, yeah.
I just met him here.
Right.
And then in Israel, it was...
Moshe.
Well, Moshe Rosenblum, of course. Mono Rosenblum.
Moshe Lav also, right?
Yeah. Moshe Lav, no. Oh, Moshe Lav was too young that time.
Yeah. Oh, okay.
Moshe Lav was studying by Mono Rosenblum.
Moshe Lav for the man to Mono Rosenblum, okay. Yeah.
He used to come to all the recordings, Tucker.
When he was there. He was there.
Yeah. And what I liked more than anybody else, Hanan went to see. I enjoyed his arrangements very, very much. He was he had a classical touch to his arrangements.
And from singers, which singers you throughout your whole career? Ezra Zamarim, Omer Shachanan Vinternitz Me'aretz Umod Avtatam Shelo Beibud Mono Rosenblum Yisraelam Vladimir Hefetz Achshan Yishot Lo Gabi Zamarim. Ezra Zamar Malach HaKarriera Shelcha.
Well, I liked MVD. I liked his the way he sings. I happen to enjoy his.
Unena Me'ashira Shmordechai MeDavid.
And Avram Fried, of course, they're not terrible. Of course, they evolved and become, but they're more or less serving the present generation right now. So
yeah,
but they still have the brand from way back.
עדיין יש להם את הברן למרות שהם היום בסטייל יותר חדשני.
That's
it. Wow. There's so many singers.
Mention a few and I'll be able
to. Shweki.
That's right. He's the present generation already. It's difficult for me to
קשה לו לשמוע ולהבחן, בגלל שהוא היום מהדור הצעיר יותר, מהדור הנוכחי, והדור הנוכחי הוא פחות מעודכן. מלחין שאתה מחזיק ממנו? A composer that you hold of?
No, composers, I like Shmelke Brazil does a beautiful work.
Shmuel Brazil מרגש.
Yeah. I mean, you have some very fine. Moshe Goldman was excellent.
Moshe Goldman, Mikel Shalva.
Yeah.
Tell me about Hasidut. Also, what do you say about Bell, Chabad, Niguni Vizhnitz? All the,
well,
is
listen,
your style or not your style?
They're all my style. I mean, the Chabad is excellent. I mean,
Chabad Miuchad, Omer.
Yeah. I mean, you have. Especially the Nugunim Vadabab, the Balatanya, the Mamish, they're unbelievable.
What about shows? Did you ever do shows in America? At the Mofi Arben concerts?
I, very little, very little. When I used to, and here in America, practically nothing.
Wow. What have you ever done in America?
Well, I can't say that. I did, I remember one or two. I think I did with Yisroel Lam one time. Hmm. I was at the one of the Hask concerts. Yeah, but before that I did. Well, I remember that we did a show in Brooklyn College. It was the first time I ever did it. But I hear in America, but in Israel I did quite a bit. I used to almost every summer I was.
At after Ophir, you like to perform?
No,
why?
I'm not a performer. I'm not.
I lo ish Ophir. Tabayshan, you're shy.
I basically, I'm characteristically, I'm shy. Yes.
אומר שהוא מאוד מאוד ביישן באופי, אז הוא לא.
And I can't dance.
הוא לא אוהב לרקוד. הוא לא יודע לרקוד, אז בכלל אין מה לעשות עם העניין הזה. סימן שאני מספר פה דברים באמת יפים מאוד. חזנות אתה אוהב? Like חזנות?
I like חזנות. Yes.
What is about Helfgott?
Helfgott is a great voice. I mean, there's no doubt about it.
כל יוצא מהכלל אומר, we now sang your song that
you
know album, right?
You know about that.
Yeah, of course.
The Mizmor Dovid, okay.
Mizmor Dovid, נכון. Mizmor Dovid, שהוא עשה את זה עכשיו, הדיסק עם פרלמן.
People tell me that he's trying to imitate me.
תמיד במהלך הקריירה שלך, כנראה, היו הרבה סיפורים. סיפרת על חסידות מוז'ליץ, סיפרת על העובדה שהיית המלחין הראשון במוזיקה, סיפרת על הלחנים היפים שלך, סיפרת על ההופעות, על הקריירה. תספר לי איזה סיפור אחד שאתה זוכר, 70 שנות קריירה. סיפור אחד, משהו שעולה לך בראש. Give me a little short one story that you just think about throughout your whole career. Doesn't matter what. Doesn't matter what. איזה הופעה, איזה אמר, איזה מישהו שדיסק... משהו שאתה זוכר מהקריירה שלך.
We spoke about the Lishlai Milcha. I composed that on a plane going to Israel in 1968. I was invited to a bar mitzvah of a very dear friend of mine. And actually, he sent me tickets to come, to the for the bar mitzvah. And I, as I was traveling, I remember we stopped in Paris and... they got all of them. And when we came on, they put out they gave us Israeli newspapers. So I managed to there was an article on the Yom Hashem about the Yerushalayim Shel Zahav. And I read the article and I said, you know, I'm coming out to this bar mitzvah. I have to have something new. What could I compose? Which, and this is right after the Six Day War. I mean. So I opened up, I had a siddur for me, opened up, and the siddur opened up to a Lishlai Milcha. I said, well, what could be a better siman that I have to compose something? So I started singing to myself, and within 3 minutes I had the whole nigun ready. And I said, wow, I couldn't believe myself. Lishlai Milcha, rachmim toshu, shishkoi. I said, I got to write this down. I'm going to forget it. I took a piece of scrap paper that I had in El Aldo in the compartment. I took it out and made lines. And I wrote it down, and I have it already. And when I came to Israel, I got a call from, he was a Kalyanam, Kol Yisrael. I can't remember his name right at this moment. He was the Hemisher fellow. He was a Akiva type of person. And he called me up and says, you know, I've been seeing, we're having tonight a meeting of Agudat Lachan, it's called. Chazanim and Malkanim, whatever. We'd like you to come, to be there. I just came off the plane practically. I said, okay. I told me where it is. I went there. Anyway, I had this piece of paper in my pocket, the one I wrote down. Mm-hmm. And he, among the other things that he asked me, he gave me a big... At the same time, Malavani also came from South Africa. So they had a tribute to both of us, so that way that we were there. And he asked me, is that anything you composed recently that we can listen to? I said, as a matter of fact, I just composed that on the plane coming here. Well, he says, what? Lishlai Milcha. Well, let us hear it. I sang it, and they couldn't believe it. They just composed this song, right? Lishlai Milcha. There were a whole bunch of chazanim over there from Tel Aviv. So one fellow comes over to me, the chazan in Tel Aviv, and after it was all over, he says, do you have the music of it? I'd like to get the music. So I said, as a matter of fact, I do. I gave him this piece of paper. 10 years later, I had a hofah in the Mann Auditorium, during the part of the show, a guy comes over into my room, said, do you remember me? So I said, look at him. I said, well, he said, he takes out this piece of paper and shows me that he had a laminated already.
Wow. טוב, סימן שקר ספר לנו על העובדה שהוא הגיע ב-1968 לאחר המלחמה לארץ על המטוס של אל על, והוא ראה כתבה על ירושלים של זהב, והוא הגיע לבר מצווה ואומר, אני רוצה ללכת עם שיר מיוחד. פתח את הסידור, המילים היו ולירושלים ירחה, ואז הוא לכין את השיר הבא. אנחנו ממש בסוף הרעיון, רבן ציון שקר איתי. רבן ציון, מה השיר הכי טוב שלך בכל הזמנים? What one song?
I can't even answer that.
Yeah. הוא לא יכול לענות על זה. תנסה.
I have a lot of fast short melodies. Yosef Halayach is still playing. I made it in 1965. for a wedding of a friend of mine.
הנה שומעים ברקע את השיר יוסיס בשנת 65, הולכים את זה לכבוד חתונת חבר. How does it go?
יוסיס every wedding I go to. I never missed a wedding yet.
הוא לא היה בחתונה שלא ניגנו את השיר הזה, right. אז בשבת אשת חיל, בחתונות יוסיס אלייך, מזמור לדוד בשער השודר.
Yeah, all over.
Soon shan't go over.
Shlaim Mirchel is also very...
Yeah, of course. Tell me one thing. That maybe you regret, or maybe you would do different, or maybe you, oh, you didn't do. דבר אחד שלא עשית או שאתה מתחרט במהלך הקריירה שלך.
I mean, in composing a
whatever, yeah, maybe a disc, a show.
No, I don't have anything that I regret to be. I can't think of anything at this moment.
יפה, it's good. Yeah. It's very good. Yeah. הוא לא יכול, הוא לא מתחרט על כלום, הוא לא יכול לחשוב על משהו שהוא מתחרט. רבי ציון שנקר, אני רוצה לאחל לך אריכות ימים ולהודות לך שהגעת אלינו לרעיון רדיו, ומאוד מאוד התרגשתי, ואני כבר מחכה לדיסק הבא שלך. I'm waiting ready for the new disc.
Well, I'm waiting for it also. It's not easy because you know, I don't have the energy.
Yeah, you have the energy, don't worry.
I'm glad that you think so.
But thank you so much for coming. Tada
Rabba. Okay. Give welcome.
Give a word to
I enjoyed this myself too.
Thanks. Give a word to the Israeli audience.
Keep on singing. Good Chassidish in the Gunim.
הנה המסר של רבן ציון שנקר. תמשיכו לשיר ניגונים חסידיים טובים. תודה רבה לך רבן ציון שנקר.
תודה רבה.
זה היה רבן ציון שנקר, זיכרונו לברכה. כאמור, התוכנית היום מוקדשת לזכרו ולעילוי נשמתו של רבי חול שניצלר, שנפטר ממש בשבת הזאת, ממש המוזיקה החסידית בהלם מוחלט. יום ראשון מחר, ההלוויה שלו שתצא במונצי. ליל הסדר הוא היה בישראל אגב, ואז הוא טס ונפטר בארצות הברית בפסח הזה, והמוזיקה החסידית איבדה את הלב הגדול שלה. ואנחנו כמובן שלעולם לא נשכח אותך רבי חול, תהה נשמתך צרורה בצרור החיים. תודה ליעקב לוח. עד כאן, אני מנחם טוקר, ניפגש בשמחות.
אל קודי אליי יקרין ויסו, אל קודי אליי יקרין ויסו, Oye le kubu di yila Ye bebe karin visu El kubu di yila Ye karin visu Pero babo e kasu no Mi yi pe marie buso Veya pae kasa maich Mi yi yi goi goli so Pero boboi kasu buno Mi yi pe marie buso O via va va pa ye ye ya sa mai mi ye ye go e go le so O ya mai di ve kha mi ko li ye ma yo O ya mai di ve kha mi ye gole mayo o ya mai gebha mi gole mayo o ya mai gebha mi ye gole mayo